הכל חי אונליין 93fm.co.il שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד ארבע דקות לכם. שלום, שטח כלכלי, מהדורת זין בתמוז תשע"ה. היום בשטח כלכלי נדבר על הצעדים שנוקט כחלון ונוקטים בקבינט הדיור בניסיון להשתלט על בועת הנדלן המתנפחת, ועל העלייה החדה בנטילת המשכנתאות, עוד ועוד קופצים על עגלת הנדלן. האם העלאת המיסים זה מה שהביא את הפתרון? ננסה לקבל תשובות ממשרד האוצר. בהמשך על יוזמה חדשה, המקולת חוזרת למשחק. יש יוזמה שמקבלת השבוע כשרות מרשות ההגבלים העסקיים, ומאפשרת למקולות לנסות ולהתחרות ברשתות השיווק. ננסה לבדוק מי ירוויח מזה ועד כמה זה ריאלי. בהמשך נהיה גם ממאגרי מידע חדשים, וגם הפינות הקבועות, הכל בשעה הקרובה. עורך הראשי של שטח כלכלי יוסי צלניקר, מפיק אותנו ועורך אשר גרייבר, טכנאים רועי קנטן, מנדיאור וישי פופובסקי, כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. והנושא הראשון הוא נושא בועת הנדלן, והניסיונות לעצור אותה, או לפחות למתן את העלייה במחירי הדיור, ואנחנו פונים בעניין הזה למשרד האוצר, לצחי דוד, רכז בינוי באגף תקציבים. צחי, שלום.
אהלן, שלום לך.
ואנחנו רוצים לנסות קצת לעשות סדר באמצעותך, קודם כל על הצעד שמתחיל היום, עלייה במיסים, במס הרכישה. זה הפתרון לדעתך?
זה חלק מפתרון. הצעדים של ממשלת ישראל ומשרד האוצר בשוק הנדלן, זה תוכנית כוללת. הנושא של המיסוי שמטפל בצד הביקוש הוא אחד מהם. חשוב לי לציין שאנחנו נראה על מיסוי, על העלאת מס הרכישה למשקיעים, לא לכלל הרוכשים בשוק.
זאת אומרת, מי שקונה דירה ראשונה לא ישלם יותר מס כרגע?
אין שינוי בשיעורי המס שלו, מי שקונה דירה ראשונה וגם מי שמחליף דירה. מי שקונה דירה שנייה, שלישית, רביעית, שיעורי המס שלו יעלו מ-5, 6 ו-7 אחוזים, היום יש מדרגות, יעלו מדרגות של 8 ו-10 אחוזים.
והמס גבוה יותר? אגב, דובר על מס אפילו גבוה משמעותי, דיברו עד 25 אחוזים, למה בסופו של דבר הסתפקו בעלייה כזו?
תראה, בסופו של דבר אתה גם לא רוצה לפגוע בשוק, בבנייה בפריפריה, להטיל מס של 25 אחוזים, יקשה על הקבלנים לבנות בפריפריה, נבחר מספר שלדעתנו מחד ירסן ביקושים עודפים של משקיעים, מצד שני לא יפגע פגיעה בשוק הנדלן ובהמשך תנופת הפיתוח והבנייה.
אומרים אבל חלק מהגורמים שכשאתה לוקח המדינה תיקח מאותם משקיעים עוד כמה עשרות אלפי שקלים, שבסופו של דבר יגולגלו יחד עם העלויות הנוספות לציבור הסוחרים, זאת אומרת, ניקח מס, אבל זה לא יגרום למישהו לא לקנות דירה רק בגלל שהדירה עכשיו עולה עוד 30 אלף שקל, אלא הוא פשוט יגלגל את זה ויעלה את מחיר השכירות.
העומדנים שלנו מדברים על כך שעליית המס תפחית משמעותית את ביקוש המשקיעים, אנחנו לא אומרים שלא יהיה בכלל, אנחנו שיהיה פחות, אנחנו חושבים שלחצי הביקוש שלהם יפחתו. אני חושב שגם היום מי שמזכיר דירה מנסה למקסם את שכר הדירה שהוא מקבל, זה טבעי. עליית המס לא אמורה להשפיע על היכולת ועל הרצון שלו לגבות שכר דירה גבוה יותר.
וזה לא הצעד היחידי אבל שאתם עושים, אתם מדברים גם על מחיר למשתכן, עם צעד מאוד מאוד חד, למעשה כל הקרקעות שישווקו על ידי המנהל, ישווקו בשיטת מחיר למשתכן, דייקתי?
נכון, דייקת. הצעד שדיברנו על קודם, מס רכישה, נוגע באמת לצד הביקוש, בצד ההיצע, הגדלת היצע הדיור, שזה הפתרון המרכזי, והחשוב ביותר שלנו, מספר צעדים שאושרו בקבינט הדיור, המרכזי ביניהם שאותו ציינת, זה באמת הרחבת תוכנית מחיר למשתכן, עד המחיר למשתכן, או מחיר מטרה, בוורסיות כאלה ואחרות, שיטה שנוסתה בהיקף מוגבל. היום ההחלטה של ממשלת ישראל, של שר האוצר, היא שכלל הדירות ישווקו בשיטת מחיר למשתכן, תוך מתן הנחה של בין 10% באזורים שבהם הדירות יותר יקרות, לבין 60% באזורי הפריפריה, כדי בשקלים בסופו של דבר לתת הנחה שהיא דומה, גם אם אתה בוחר להתגורר בפריפריה וגם אם אתה בוחר להתגורר במרכז.
אני מבין, רק לפני הבחירות ליווה אותנו התוכנית למעם אפס, בתחום הדיור, שסיפרו שזו הבטחה גדולה, ובפועל זה הושיב הרבה מאוד אנשים בעמדת המתנה, ולא קנו דירות, בעקבות זה גם ירד היקף התחלות הבנייה, ועלו מחירי הדירות. אנחנו לא עושים את אותו מהלך שוב, אנחנו מכניסים את כל השוק לאיזשהו סוג של המתנה, כי מרגע שיוצא מכרז המחיר למשתכן, עד שזה יקרה בפועל, ייקח זמן רב, והרבה מאוד אנשים יחכו על הגדר.
נכון, אבל ליתר דיוק לא מדויק, סליחה, לא נכון. הצד מעם אפס, הוחלט עליו במרץ, היה הליכי חקיקה מאוד מאוד ארוכים, ובסופו של דבר, הכנסת לא אישרה אותו באזור נובמבר-דצמבר. כלומר, השוק באמת נכנס לכיפאון, כמו שאתה אומר, של 8 חודשים, שבהם אנשים לא קנו דירות, לאחר מכן היה לנו התנפלות. מחיר המשתכן זה לא המצב. מחיר המשתכן זה צעד מנהלתי. יש החלטת ממשלה, תוך שבועיים שלושה תלווה אותה החלטה של מועצת מקרקעי ישראל, אופן השיווק, והשיווקים במחיר המשתכן יתחילו באופן מיידי. ולא נאלץ להמתין להם חודשים ארוכים לראות אם זה יקרה או לא יקרה.
וכמה זמן...
שלא אמור להיות השפעה, כפי שציינת.
וכמה זמן לדעתך ייקח מרגע שהאישור יוצא לפועל והמכרזים יצאו לאוויר עד שיכנסו לאותן דירות לצורך העניין בהערכה גסה?
תראה, השלב החשוב הוא שבן אדם יכול לרכוש דירה. הבניין זוג צעיר, היום גר בסחירות, רוצה לקנות דירה, רוכש דירה לעתים על הנייר. מרגע השיווק יש שלב של עבודות פיתוח, מסוללים את הכבישים בשכונה, קבלן הולך להוציא יותר בנייה בעירייה, התהליכים האלה לוקחים זמן, הם משתנים, אבל מעצם העובדה שהמינהל שיווק את הקרקע באופן הזה, הזוג הצעיר יודע שהדירה מחכה לו. יכול להיות שזה ייקח עוד כמה חודשים שיצא יותר הבנייה ואפשר לרכוש את הדירה, יכול להיות שיש כמה חודשים של עבודות סלילה, עבודות פיתוח, אבל הדירה בדרך, ואני כזוג צעיר יודע שאני יכול להמתין לה.
וכמה דירות כאלה יהיו בשנה על פי הערכות שלכם?
הכוונה היא לשווק את כלל השיווקים האפשריים באופן הזה, אנחנו מצפים שלפחות 15,000 דירות בשנה ישווקו באופן הזה.
ושאר הדירות? זאת אומרת, יש עוד דירות שצריכות להיכנס לשוק, נכון?
לא, בוודאי, יש צמודי קרקע, כל מיני שיווקים בפטור, אחרים שלא ניתן לשווק אותם באופן הזה, אבל כל מה שניתן יהיה לשווק בשיטת מחיר למשתכן, ישווק בשיטת מחיר למשתכן.
וזה לא ייצור בעצם לחצי ביקוש על השוק ובעצם ביקוש רב יותר לדירות? להעלאת מחיר, מן הסתם, זה החשש הגדול.
נכון, אבל שיטת מחיר משתכן בעצם מונעת את העלאת המחיר. כי בעצם הקבלן מקבל הנחה מסוימת במחיר הקרקע, כמו שאמרתי, בין 10% ל-60%, והוא מתחרה על המחיר הטוב ביותר שהוא נותן הצרכן הסופי. כלומר, אם הוא רוצה לזכות במכרז ויש מספר מתחרים, הוא מציע הצעה מאוד אגרסיבית במחיר דירה נמוך, לוותר על חלק מהרווח שלו, לגלגל את כל ההנחה במחיר הקרקע אל רוכש הדירה, וככה מנענו עליית מחירים.
ואז בעצם מי שנבחר הוא מי שהציע את המחיר הזול ביותר. שאלה לסיום ממש.
נכון.
הנושא שהטריד לא מעט את הציבור החרדי במחיר למשתכן בשנים האחרונות, זה ההדרה של חלק גדול מהציבור באמצעות כללים שונים ומשונים, גם נושא הגיוס, גם הנושא של העדפה או החרגה למי שלא ממצא כושר הסתכרות. יש בשורה בעניין הזה? בבקשה. צחי?
כן, אתה שומע אותי?
עכשיו אנחנו שומעים אותך, כן.
כן, אני אומר, קריטריונים החדשים אינם עוסקים בשאלות של מיצוי כושר הסתכרות, שירות צבאי, מספר ילדים. במחיר למשתכן כעת, כל מי שאין לו דירה, כל מי שהוא חסר דירה.
כן, אנחנו מתקשים לשמוע אותך. צחי דוד, הקריטריונים שונו, וכעת כל מי שחסר דירה יוכל להשתתף באותה הגרלה. תודה רבה לך, רכז בינוי באגף תקציבי במשרד האוצר.
תודה רבה לכם.
שלום, שלום. והנושא הבא שמתפרסם השבוע, החלטה חדשה שמתקבלת במנהל ההגבלים העסקיים, לאפשר למקולות להתאגד. קודם כל אנחנו רוצים לפנות לבעל מקולת, אומרים שלום לאברהם.
שלום, שלום.
ולך יש מקולת איפה?
לי יש מקולת בבני ברק, ברחוב הרב שח. למעלה מ-30 שנה.
ואתה, 30 שנה זה לא מעט זמן, אתה יכול...
זה לא מעט זמן, היו זמנים הרבה 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 יותר טובים, אבל מאז שיש את התחרות הגדולה של הצורכניות הגדולות, זה ממש מחניק אותנו.
אבל
זה יוצא דבר כזה אבסורד, שאני לפעמים צריך, יכול ללכת לצורכניה, לקנות שם דברים שזה עולה לי יותר בזול מאשר הספק מביא לי.
רגע, אני רוצה להבין, כשאתה עכשיו פונה לצורך עניין לחברה גדולה, חברה למשקעות, ובקש מהם לקנות, הצעת המחיר שאתה תקבל תהיה יותר יקרה ממה שאני אשלם כצרכן?
בדיוק ככה, מה שאתה קונה בסופר.
ולמה זה קורה? איך קורה דבר כזה?
כנראה שאו שהם קונים בכמויות עצומות, אז הם מקבלים הנחה יותר גדולה, או שאתה יודע מה, אתה יודע גם, ראיתי מקרים, נכנסתי, וראיתי מקרים שמוכרים דברים יותר ביוקר מה שאני מוכר בחנות אצלי. והאוילום לא מבין את זה כל כך.
אז
הוא רואה בזול שניים כמה מוצרים קונים, אז חושבים שהכל בזול, אבל זה לא נכון. אבל בכל זאת, אצלהם יש דברים הרבה הרבה יותר בזול.
ולך אין אפשרות בכלל להתחרות במחירים האלה?
אין אפשרות להתחרות במחירים שלהם.
אני מבין. טוב, אני מזמין אותך...
אני צריך להביא כסף מהבית בשביל להתחרות.
כן, זה ברור, אין לך יכולת בטח לא לסבסד דברים כאלה, והיום המקולות הולכות ונעלמות, נכון? הרבה מאוד מקולות נסגרות.
הולכות ונעלמות, כן.
אוקיי. אני רוצה אותך להישאר על הקו ולהזין לשיחה הבאה שלנו, כי אני רוצה להגיד שלום לקובי ברמר, יושב ראש פורום המקולות.
שלום וברכה.
ואיתך אנחנו רגילים לדבר על נושא שמירת השבת, אתה עמדת בחוד החנית של המאבק לסגירת הרשתות השיווק בשבת, אבל אנחנו רוצים לדבר איתך דווקא על הנושא הזה, כי יש בשורה כאמור שמגיעה השבוע. בוא תגיד בכמה מילים מה החידוש.
החידוש הגדול שסוף סוף אחרי 7 שנים של בקשה, הממונה על ההגבלים העסקיים במדינת ישראל אישר לנו כמקולות קטנות להתאחד עם מישהו גדול שבעצם יהווה בשבילנו פלטפורמה להזמין סחורה ביחד, ובעצם כל החנויות הקטנות יהיו כמו כל הסניפים של מגה, שכל סניף הוא בפני עצמו, אבל השם שלו בחוץ הוא מגה. אז בעצם כל הסניפים שמזמינים סחורה מזמינים תחת השם של מגה, ומקבלים בגלל שהם מאוגדים ביחד הנחה, וזה מה שיהיה איתנו. כל המקולות יהיו בעצם תת רשת של רשת גדולה, ונזמין סחורה ביחד. עד עכשיו לא אישרו לנו את זה.
למה לא אישרו בעצם עד עכשיו?
כי אתה יודע, כשיון שלטון, למה שיתנו, אתה יודע, ממונה על ההגבלים העסקיים שגומר את העסקה שלו, הולך לעבוד אצל הגדולים, לא במקולת. הם כאילו שומרים את האופציות העתידיות שלהם, איפה הם יעבדו בעתיד.
אבל
אכפת להם מהצרכן הקטן.
אתה אומר שכרגע יש שינוי? ואיך זה יתבצע בפועל? זאת אומרת, ככל שילכו על המהלך הזה וננסה להבין מתי זה קורה, אם ירצו בפועל, אברהם בעל המקולת, מחליט שהוא רוצה להצטרף, ממי הוא יזמין את הסחורה? לצורך העניין, מחברת המשקעות?
יהיה לנו מחסן מרכזי. מחסן הזמנות מרכזי. גם מחסן וגם מחסן מרכזי. אני חייב גם לציין את אלי סתיווי, שהוא לקח את זה על הכתפיים שלו, והריץ את כל הפרויקט של זה הרבה שנים. מאוד חשוב לציין אותו.
ומי יממן אבל את כל ה... אם אתה רוצה להזמין...
אנחנו נממן, אבל תחת ה... במקרה שלנו כרגע זה יהיה תחת רמי לוי. רמי לוי הוא יהיה בעצם ה... אתה יודע, הוא ייתן את הכסף הראשוני, ואנחנו, כל מי שיזמין סחורה ישלם, ואז...
אבל אתם לא בעצם רשת שלו, זה לא... רמי לוי לא מתרחב ל1,000 סניפים, אלא אתם תשמרו...
הוא פשוט מוכר ל1,000 סניפים, כמו שהוא מוכר לכמה מאות אלפי בתים, אז הוא מוכר לכמה חנויות במחירים יותר נוחים. הוא יהיה היד שלנו.
ולפי הערכה שלך, עד כמה זה יכול להוות באמת תחרות? עד כמה אברהם יוכל למכור יותר זול מסניף מגה, או סניף לצורך אלה שופרסל שנמצא קרוב אליו?
אני רוצה לחזק את אברהם בלי קשר לרמי לוי, לבל המהלך שלנו כרגע, מגה וסופרסל וכל הגדולים האלה, אנחנו רואים את הקריסה שלהם. במגה אנחנו רואים שהשבת טובעת את אלבונה, היא פושטת רגל ומתרסקת בגלל הבעלים שלה שפגע בשבת. אני סתם חוזר לנקודה הקודמת. אנחנו סתם יכולים לראות עכשיו את כל הרשתות הגדולות, כמו הום סנטר, כל מי שמחלה לשבת, השבת טובעת את אלבונה, אין לאף אחד לאן לברוח. זה דבר ראשון, זה מוסר הסכל חשוב, שלא קשור לנושא.
כן, זה מתחבר לחדשות השבוע, אנחנו נבקש תגובה בהמשך, אבל מגה נאלצת למכור ולהיפטר למעשה מרוב הסניפים שלה, בגלל...
היא תמכור והיא מתרסקת, והם לא רוצים להודות בזה, כנראה שאף אחד לא אמר להם את זה. אתם חשבתם שאתם תעשו מה שאתם רוצים ותצליחו, רואים שלא. לא אליעזר פישמן ולא דודי וייסמן ולא יודע איזה שם, אנטיוכוס או לא חשוב, כל מי שקם,
בוא רגע נחזור, אבל המחיר שאני
אקנה... אנחנו נחזור לזה, אני רוצה להגיד לו שבכלל הגדולים מתרסקים, והקטנים, אתה יודע, אנחנו אומרים, אל תהיה, על עולם אל תהיה קשה כערז, אלא רק כקנה. הקטנים יכולים לעבור את הסערה.
אבל היתר, כשאני אכנס אליו למקולת,
אני חוזר לעניין.
כן.
הם חייבים לעלות את המחירים שלהם, כי הם במצב לא טוב. ברגע שהם מעלים את המחירים שלהם, הם משתבים אלינו, למרות שאנחנו כל הזמן משתדלים להיות הרבה יותר זולים, ולתת תחרות ולדאוג לקליינטים שלנו. אז איך שקורה בכלל, בכל המצב, מסתבר שאנחנו נוריד את המחירים, לא חשוב איזה הנחה שנקבל בין 10% ל-20%, אנחנו נשתווה במחירים. כל העניין שלי זה לדאוג לאנשים הקרובים לחנות, כל אחד לחנות שלו, אנשים מבוגרים, לא בעלי רכב, אנשים שצריך לקנות כמויות קטנות, ובעצם זה שהם קונים את זה, כאילו עושים לעצמם יריעה בראש.
אבל כאילו הם... רק שאלה לי אליך לסיום, הרי עד היום, כן. אתה יודע, זה באיזשהו מקום אחד מימן את השני, זאת אומרת, הוא נתן הנחה לרשת גדולה, תוך ידיעה שאתה בא למכולת לשלם.
אני אממן אותו.
אבל נכון. בסופו של דבר, אם גם אתה תקנה בזול, מישהו יצטרך לשלם את זה, זאת אומרת, הוא צריך לגבות את זה
מהשום. הוא פשוט ירוויח פחות, הגיע, אנחנו בתקופה כזאת שאפשר להרוויח גם פחות. מילה, להרוויח פחות היא לא מילה גשל, גסה.
היצרנים יכולים להרוויח
בצורה
פחות?
הגיונית, בצורה הגיונית ולא חזירית, זה לא מילה גסה. הם פשוט יתרגלו שמותר להם לקחת כמה שהם רוצים. אבל יגידו, אתה מתנהל כמו חנות מקולת, את החנות מקולת הם שמו כתואר גנאי.
קובי, מתי זה קורה? מתי נוכל לראות את זה קורה בפועל?
אני מקווה שבקרוב, אנחנו עובדים על זה, זה ממש בקרוב, אני לא יכול לנקוב בתאריך מדויק.
שבועות, חודשים, השנים?
אנחנו מקווים שיש שבועות. אנחנו ממש...
יפה, אז אנחנו...
אומרים, אין הברכה שרויה למקום הנסתר מניין, עדיף לשתוק כרגע, אבל ממש אנחנו...
אנחנו נמשיך ונעקוב ונשמח לבשר על זה גם בהמשך. קובי ברמר, יושב ראש פורום מקולות, אברהם, מהמקולת, תודה רבה לשניכם, פרסומות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
חמש ועוד 26 דקות עכשיו בשטח כלכלי, אנחנו רואים שלום לדניאל ניסנזון, מנכ"ל לוח הארץ.
שלום וברכה.
מה זה לוח הארץ?
לוח הארץ זה בעצם מתיימר ומקווה להיות היד שתיים לציבור החרדי. הלוח מקיף מגוון תחומים, זה בעצם מדובר על מאגרים, אם זה בתחום הנדלן למשל, אז בלוח הארץ אפשר למצוא... חוץ מכמובן דירות למחירה והשכרה, אז גם דירות להשקעה, חנויות, משרדים למחירה והשכרה, קרקעות, פרויקטים חדשים, כל מה שקשור לתחום הנדלן. כמובן שבלוח הארץ יש גם את לוח דרושים, לוח רכב, לוח תיירות ונופש, ועוד הרבה מאגרי מידע בכל מיני נושאים שונים.
מה הייחודיות שלו? מה ההבדל בינו לבין פרסומים אחרים?
אז קודם כל אנחנו באים... מוסיפים כמובן איזה ערך מוסף, אבל כל מאגר מבורך, אנחנו בסך הכל באים להוסיף עוד כל מיני תחומים.
איפה אתם ממוקדים?
אנחנו נמצאים במשרד נמצא בבני ברק, אבל יש לנו נקודות בכל הארץ, ובעצם המאגרי מידע מתמקדים בעיקר בערים חרדיות, שזה בני ברק, ירושלים, קריית גת באשדוד ועוד. אנחנו הוספנו כמובן את כל המקומות שבעצם עד היום, לא כל כך מגובעים, זה רכסים, אופקים, נתיבות, סדרות, קריית צאנז נתניה לדוגמה, או בעצם כל מקום שיש איזו שכונה חרדית הכי קטנה בארץ ואתה מחפש דירה, עד היום לא היה לך שום אפשרות, אלא אם כן לחפש איזה מתווך, או להתחיל לחפש בכל מיני אלונים וכו'. היום בעצם בכל מקום, יש לנו בכל מקום מאגר, נגיש לציבור.
ואיך מגיעים אליכם? איך מגיעים אליכם?
מספר טלפון, אני מבין ש...
לא, אתם, איך זה עובד? זה בטלפון, דרך הרשת?
אוקיי, אז כרגע מאגרי מידע מתמקדים, אפשר לקבל את המאגרים בפקס או במייל, או כמובן להתקשר אלינו ולפרסם את הדירות חינם. בעתיד הקרוב אנחנו הולכים לצאת גם עם אפליקציה ייחודית, שתהיה מותאמת גם לציבור החרדי, זאת אומרת נתיב, רימון וכו'. ויהיה אפשר גם לפרסם שם חינם, גם לקבל את המאגרים חינם. חוץ מזה, אני אתן לעצמי שרובה מכירים, אבל מי שעדיין לא מכיר, יש את העיתון הווירטואלי מאוד מפורסם, שנקרא מציון במייל הציבור החרדי, שיש לו כבר קרוב ל-40 אלף מנויים. העיתון הזה, אנחנו חתמנו איתו על שיתוף פעולה, שבעצם מהיום הלוח של העיתון, זה לוח הארץ, ושם בעצם המפרסמים שלנו מקבלים בונוס, הלקוחות שלו מקבלים בונוס שמקבלים פרסום חינם גם העיתון הזה עצמו, שהוא מתורכם כרגע ב-40,000 מנויים.
שילוב כוחות לטובת הציבור. תודה רבה לך, דניאל ניסנזון, מנכ"ל רוח הארץ.
תודה לכם, בהצלחה לכולם. תודה.
פלח שוק, השבוע בעולם הפרסום והעסקים.
שלום אשר גרייבר.
שלום צבי לך ולמאזינים, הנה פלח שוק לשבוע זה. לקראת הקיץ ובמסגרת חגיגות 100 שנים לבקבוק הקונטור הקלאסיק קוקה קולה משיקה לראשונה בישראל בקבוקים בגודל ליטר אחד של קוקה קולה וקוקה קולה זירו וגם מארז חיסכון של 6 בקבוקי 2 ליטרים של קוקה קולה המתאים לארוחות גדולות ומפגשים חברתיים. בשוקו תנובה משיקים מהדורת קיץ מיוחדת, משקאות חלב לילדים בטעמי וניל וטופק קרמל ולמבוגרים דיאט אייס. המשקאות החדשים דלים בלקטוז, מאושרים בסידן ובויטמינים ומכילים 96% חלב. המשקאות קשרים למהדרין בהשגחת ועדת מהדרין תנובה בראשות הרב גוס והרב שטרן שליטה. טמפו משיקים את ג'אם פיז, סדרת המשקאות מוגזים בטעמי פירות המכילים 10% פרי. המשקה החדש ישווק בטעמי תפוחים, ענבים ואשכוליות אדומות. בפיתוח ובהשקת הסדרה הושקעו כ6.5 מיליון שקלים. בזק יוצאת במבצע קיץ לעוברים דירה, חודש חינם על חבילת אינטרנט הכל כלול של החברה והטבות נוספות בשווי מאות שקלים במגוון רשתות. בבזק מדגישים כי הלקוחות ייהנו גם עם מעבר קל וחלק באמצעות ממשק אונליין פשוט ומהיר, או באמצעות המוקד היהודי למעברי דירה. ביצוע מעבר הדירה יהיה בעלות נמוכה וחד פעמית. בסקר שנערך בבית ההחלמה ליולדות בטלסטון הצהירו 96% מהאימהות כי מטרנה הוא תחליף החלב הכי טוב לתינוק שלהן. את הסקר ערך מכון המחקר ספיו בחודש פברואר 2015 בקרב מעל 250 אימהות מהמגזר החרדי ששהו בבית ההחלמה. אחוז דומה של אימהות אמרו כי תחליף החלב של מטרנה הוא תחליף החלב הטוב ביותר להתפתחות תינוקן, כמו גם הרוב המוחלט של האימהות שקבע כי תחליף החלב של מטרנה מכיל את השילוב המושלם של רכיבים תזונתיים לתינוק. בילאבד, סדרת מוצרי מזון משלימים לתינוקות ולפעוטות, מציגה את דייסת שמונת גנים חלומות פז, שלדברי החברה מסייעת להרגשת סובה ממושכת. הדייסה מתאימה לתינוקות מגיל 6 חודשים, כמזון משלים ובעלת הרכב תזונתי ייחודי ומאוזן. אורחיים החליטו לשדרג את המונח שבוע הספר לחודש הספר והפיקו קטלוג המרכז את המבצעים והנחות על מאות ספרים וכותרים. בנוסף, בקנייה ב-50 שקלים ומעלה מקבלים ברשת כרטיסי גירוד נושאי פרסים, בהם השכרות רכב לחודש, מארז פליימוביל, זוגות אופניים, כרטיס ספר, חופשות, מתנות ושוברי קנייה ברשת איקאה. מכבי שירותי בריאות חתמה על הסכם לחברי מכבי שלי עם מכון מור לעריכת בדיקת סקר תקופתית בעלות נמוכה מאוד. מדובר בסדרת בדיקות המהווה בסיס לגילוי מוקדם ומניעה של בעיות רפואיות שונות. רשת עינית מתחדשת עם דגמים ומסגרות חדשות ואופנתיות מהמותגים לופו, פולו קלאב, לקוסט, טומי אילפיגר ועוד. ברשת מציעים ללקוחות אופטימטריסטים מומחים, מוצרים לחתנים, קולקציה צבעונית לילדים והסדרים עם קופות החולים ועם מוסדות חינוך וישיבות. אלקטרה משיקה את סדרת אלקטרה פלטינום, סדרת מזגנים חסכונית בחשמל, שקטה, קומפקטית ומעוצבת. באלקטרה מספרים כי מדובר בסדרת המזגנים העיליים הכי חסכונית בחשמל, עם צריכת חשמל נמוכה במיוחד, עד 2 שקלים לילה שלם של מיזוג, ובמקביל בחצי מרמת הרעש בהשוואה לסדרות מקבילות. את פינת פלח שוק תמצאו גם באתר כל חי, שם גם תוכלו לראות את תמונות המוצרים החדשים ופרטים נוספים. 93fm.co.il. את הפינה עורך אופר גדנקן, ועד כאן פלח שוק.
תודה רבה אשר גייבר.
זורע וקוצר, אחד משלנו שהצליח ביזמות.
והפעם בזורע וקוצר, המקוצר רוצם סלע, מסלע מאיר, שלום.
שלום, שלום.
הציבור מכיר אותך יותר מהספרים שלך, שהספרים שאתה מפיץ בהוצאת ספרים שלך, אולי המפורסם שבהם, ספר לנו עליו, מה הספר הכי מפורסם?
ככל הנראה עד כה, תפוס את היהודי. תפוס את היהודי.
כן, שהקה גלים ונמכר הרבה מאוד, ואתה בשבועיים האחרונים עלית לכותרות בהחלטה שלך להפר את חוק הספרים, החוק שאוסר למכור ספרים חדשים בהנחה, ומחרת בשבוע הספר מחירים באיזה מחיר, ספרים באיזה מחיר? מחרתי
ספרים, שלושה ספרים הם 100 שקלים.
ומה המשמעות החוקית של זה מבחינת קיבלת הקנס?
קיבלתי קנס של 12,000 שקלים, נושא שאני מקווה לברר בית המשפט, כיוון שבסופו של דבר יש לי מסמכים מהסופרים שלי שמבקשים לי באופן מפורש למכור את הספרים, ונראה לי שמדינת ישראל, מדינה יהודית, מדינת עם הספר, לא יכולה עד כדי כך משוגעת, שהיא תיתן כנס למי שמנסה להפיץ ידע, בסופו של דבר, כשליח מצווה של הסופרים שלו.
ואתה ניסית ככה לפעול גם באמצעים רשמיים, פנית גם לשרת התרבות, מה שמעת ממנה?
שרת התרבות מדברת באה ואומרת שבסופו של דבר ספרים צריכים להימחר במחיר עממי, ושהיא תומכת בזה שמחירי הספרים יחזרו וירדו. זאת היא אמירה מאוד מאוד חיובית, אבל במקום, נכון עכשיו, במקום לבוא לבטל את החוק, היא הקימה ועדה. אני סומך על השרה, יש לשרה התרבות מרגב שכל ישר, אני בכל מקרה לא יכולתי בינתיים לבוא ולהסכים למכור את הספרים שלי שלא בהנחה.
והוועדה הזו בעצם פונה לציבור ואומרת, בואו תגידו מה דעתכם?
כן, ואני מקווה שהציבור יבוא ויגיד, כי בסופו של דבר, אני מאמין, רוב הציבור הישראלי נפגע. תראה, מחירות הספרים החדשים, שאינם ספרי קודש, הם מוחרגים אגב, כן. ירדו בשני שליש. על כל שלושה ספרים ב-2013, ב-2014 נמכר ספר אחד בלבד.
מאותם ספרים חדשים בעצם שיוצאים
לנו. מאותם ספרים חדשים. בעצם עולם הספרות הישראלי קרס. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על המחירת ספרים במחירים...
ממש במשפט. כן.
ממש במשפט. מה שאני עשיתי זה לא מעשה משוגע או מעשה הפגנתי. מה שעשיתי זה הדבר הכי הגיוני שמוציא לאור אמור לעשות. אני קיבלתי כתב יד מסופרים. אני באמונה ערכתי, תרגמתי, קרחתי, הפסתי. הם באו לי ואמרו לי, טוב יתן יום הבא, ואמר לי, יש לי זה אפילו בווידאו, תמכור את הספרים שלי בהנחה, אני רוצה שמה שאני חושב, מה שאני, הצעקה שלי, ישמעו את הכמה...
אבל איך תתמודד כלכלית עם הבור הזה? זה 12,000 שקלים, ועוד תוספת כנס כל עוד שהחוק מופר, איך תשנים את זה?
אז קודם כל שבוע הספר נגמר, ועכשיו אני מתכוון לצאת מבצע חדש, שהוא, אני מקווה, לא הפרה של החוק, אני מתכוון להזכיר ספרים, במקום למכור אותם, להזכיר אותם לעשרות שנים, ו... את זה החוק לא עושה, נראה מה הם יעשו ברגע שאני אזכיר אותם.
טוב, זה מעניין. רותם סלע, אנחנו נמשיך ונעקוב באמצעותך אחרי נפתולי החוק הזה, החוק די מיותר הזה, נקווה שהוא אכן יתבטל ונזמין את הציבור לפנות לוועדה ולהביע דעתכם. תודה רבה לך על הדברים.
תודה.
פרסומות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
ואין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה. שלום לרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה, ורב מזרח העיר רעננה.
שלום וברכה.
ועם הרב אנחנו רוצים לדבר שבוע פרשת חוקת, על באיזה היבט כלכלי של הפרשה.
אנחנו נעסוק בנושא התשלום עבור מים, אגב המסופר בפרשה, שכאשר ישראל עוברים ליד מלך אדום, אומרים לו, במסילה נעלה, ואם מימיך נשתה, אני ומקנאי ונתתי מחרם. כלומר, ישראל מתחייבים לשלם עבור המים שישתו למלך אדום. ואגב זה, ישנו, ישנה שאלה מעניינת לגבי הנושא של תשלום עבור המים, לגבי הנושא של מי חייב לשלם, כמה לשלם, ומה דינו של מי שאינו משלם. אגב, נושא שעלה...
זאת אומרת, המים הוא לא מוצר שמותר לקחת אותו בהכרח בחינם. יש... התורה מכירה בזה שיש לזה עלות?
בוודאי, הרי ברור שכדי לספק במשתוך בעלות, יש טוב לחפור ולהעביר צנרת וכן הלאה, כל הדברים האלו הם כרוכים בעלות, והעלות הזאת, לפי ההלכה, היא מתחלקת על פני הצרכנים, פני צרכני המים. יש לו דיון בהלכה כיצד לחלק את העלות הזאת, האם לפי מספר הנפשות, האם יש להתחשב במצבו הכלכלי של התושב. הייתי אומר, באופן בסיסי אנחנו מוצאים בהלכה שהעלות של המים צריכה להתחלק בהתאם לצריכה, ולכן ככל שמדובר במשפחה גדולה יותר, אז החלקה בעלות יהיה גדול יותר. כמובן, אז בזמנם לא היו מוני מים, והמדידה של למידת הצריכה הייתה בעצם לפי מספר הנפשות של המשפחה. אם כי אנחנו מוצאים גם במקורות שלעיתים כן התחשבו במצב הכלכלי, אבל לא בהכרח מהסיבה של דיני צדקה, אלא משום מחמת ההנחה שלעיתים ישנם הוצאות על הספקת המים שרק העשירים מעוניינים בהם והעניים אינם מעוניינים בהם. למשל, כאשר יש איזושהי הוצאה שנועדה להקל על הצריכה, לשדרג את את האיכות או את היכולת לקחת מים בצורה קלה ופשוטה, שהעניים יגיד אנחנו לא מעוניינים בזה, העשירים יותר מעוניינים בזה, ולכן שם...
ניקח את זה לאנלוגיה למסעדות, אז אם אתה רוצה מים מינרליים, זכותם לבקש מחיר גבוה יותר, אם אתה רוצה מים בסיסיים, אז פה כבר אין, אסור להפקיע את המחיר. מעבר לחוק שחייבים להגיש, אבל אני מדבר על ההלכה.
כן, במידה מסוימת זה דומה לזה, ובהקשר לזה יש לנו נקודה נוספת, שהיא, כמו שאמרתי, נושא שעלה ככה לפני כמה חודשים, ועלת הכלכלה של הכנסת, לגבי מי שאינו משלם. אנחנו יודעים שהנוהג היה שהיו מנתקים את המים לצרכנים שלא שילמו. השאלה היא מה אומרת ההלכה בעניין הזה, ופה צריך להבחין בין שני מצבים. כאשר הניתוק של המים הוא נעשה כאנישה או כאמצעי של אכיפה על האדם לשלם על המים שהוא לא שילם עליהם, הדבר הזה אין לו מקום לפי ההלכה. ההלכה לא מצאנו שמענישים אדם שאינו משלם בצורה כזאת. יש בוודאי אפשרות לגבות ממנו, להטיל סנקציות כספיות.
אבל אפשר להגיד, אני לא אתן לך יותר מים, אלא אם תשלם על המים שאתה צורך כרגע?
כלומר, לגבי העתיד.
כן.
אפשר לומר לו, אם אני רואה שאתה לא משלם, אני לא אספק לך בעתיד מים. אבל על מה שכבר הוא חייב, צריך לקרות כמו כל חוב אחר. ניתוק המים הוא לא אמצעי לגיטימי לצורך לגביית חובות. זה הנקודה פה.
כן.
יש לו דבר מעניין שהוצע, שיכול שיתאים גם להלכה מבחינה זאת, ישנם מוני מים חכמים, שדנים בהם, לא ניכנס לזה כרגע, דנים כן. בהם מבחינת הלכות שבת, אם יש בהם בעיה מבחינת שימוש מים בשבת, אבל המונים החכמים האלו, יש אפשרות כן. להשתמש בהם גם בצורה נוספת, והיא שאדם יתאין מראש סכום כסף, שהוא...
ואז זה פותר את העניין הזה של ניתוק המים. הרב שלמה ישון, ראש מכון כתר, כלכלה פתאום, הרב מזרחי רעננה, כרגיל מחכים, תודה רבה על הדברים, ועד כאן שטח כלכלי לשבוע פרשת חוקת. תודה ליוסי צליקר, אשר גרייבי, רועי קנטן, מנדי אור וישי פופובסקי. על הצדקה כתוב, ובחנו נינה בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.